טוב, שלום וברכה. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על עקרונות שהייה, וראינו שלפני שבת, לפי הרמה, וגם הרבה ספרדים הסכימו לכך, מותר לשים על אש, אפילו שהיא לא מכוסה, לא גרופה וכתומה, מותר לשים תבשיל שהוא מעל בן דרוסאי. כלומר, שיתבשל מעל חצי בישול או שליש בישול, ובטח אם זה מבושל לגמרי. לכן אם אדם מגיע לאיזה מקום, צימר או איזה מקום שיש קיריים של גז, אין לו כיסוי, אין לו אפשרות, הוא יכול לשים לפני שבת משהו שהוא מבושל באמצע או מבושל לגמרי, אפילו שאין שום כיסוי או פלטה וכו'. עכשיו ננסה להתקדם ולראות עוד נקודה בעניין הזה של משהו שנראה משונה במבט ראשון, אבל של היתר קדרה חייתה. שבת י"ח עמוד ב', המקור הראשון כאן בדף. הגמרא בשבת י"ח עמוד ב' אומרת, היי קדרה חייתה, שרי לענוך ערב שבת עם חשיכה בתנורה. מה היא טעמה? כלומר, מותר לשים תבשיל חי, שלא מבושל בכלל, לקחת בשר חי ולשים בתנור עם ערב שבת עם חשיכה. עכשיו, אסור לשים משהו שהוא התחיל להתבשל, זה לא גרוף וכתום, מדובר על תנור לא גרוף, לא כתום, גחלים נמצאים שם. מה איתה, מה? כיוון דלא חזי לאורתא, אסוכי מסך דעתי מיני ולואתי לכתויי בגחלים. כיוון שבכל מקרה זה לא יהיה מוכן לערב, זה רק למחר, אז האדם מסיח דעתו מזה, ולא יבוא לחטות בגחלים, כיוון שבכל מקרה זה לא מיועד לארוחת הערב. אומרת הגמרא, ובשיל שפיר דמי. כלומר, אם הדבר מבושל, אז זה מותר. בשיל ולא בשיל אסיר. אם זה באמצע, התחיל להתבשל, אבל לא לגמרי, וראינו פעם שעברה שהכוונה הגיעה לבן דרוסאי, לפחות לפי שיטת רוב הפוסקים, אסור. ואיש שדה בי גרמה חיה שפיר דמי. כלומר, אם יש לו דבר שהוא באמצע, מבושל ולא מבושל, והוא זורק לתוכו חתיכת בשר לא מבושלת, גם זה מתיר את כל התבשיל. כלומר, יש יותר קדרה חייתא, או אם התבשיל לא מבושל, או אם בתוכו יש אפילו משהו אחד לא מבושל, כי ממילא זה לא יהיה מוכן לערב, אדם לא יבוא לחטות בגחלים, והדבר מותר מותר לשים אותו לפני שבת על האש. היתר הזה שהגמרא מדברת עליו, של גרמה חיה, של מאכל חי שלא מבושל, הרמב״ם כותב בפירוש המשניות, וכן אם היה התבשיל בשיל ולא בשיל, ונתנו בעת התמנה הדבר חי, בשר או ירקות, הרי זה מותר להשתו על גבי גחלים, בני שהוא מסיח דעתו. הרמב״ם כותב שאפילו ירק חי יכול להתיר את כל התבשיל, בשר או ירקות. אבל ראשונים אחרים, פוסקים אחרים, מבינים שדווקא בשר ולא ירק, כי ירק מתבשל בקלות. זה לא עוזר שאתה שם ירק חי במרק או בתבשיל בערב שבת, כי זה יכול להתבשל אפילו לערב. וכך פסק המשנה ברורה ברשנון ג' סעיף קטן ת', או שהיה חי דווקא בשר חי, שאי אפשר להתבשל לצורך סעודת הלילה. אבל ירק, שהרי דברים שהם קלי הבישול, לא מענה עם משהו חי. אז זה לא יעזור אם מדובר על ירק. יש עוד דבר שהוא בעל משמעות מבחינתנו, וזה דבר שאדם אדם רוצה לשים על האש משהו שאולי הוא כן קצת מבושל, אבל באש הזאת זה לא יתבשל לערב. זה יהיה מוכן רק באמצע הלילה, לבוקר אולי. לא יהיה מוכן בכל מקרה. יש לפעמים אנשים שמים משהו על דבר שסיר שמתבשל לאט. אין אפשרות שזה יתבשל ללילה, לא יכול, בכל מקרה, אפילו אולי אם נשים בטמפרטורה גבוהה, כל התנור הזה יכול לחמם, רק שזה יתבשל למחר. אומר החזוני של הדבר הזה, סימן למדבב, סעיף קטן ג', על דבר היורה הקבוע בתנור, ממלאים אותה מים מערב שבת ומסיקין אותה רפה תחתיה, חלש. והאור תחתיה כל הלילה, והשכמת הבוקר היא מרתחת, ממאה נראה שאפשר להקל מדין קיד רחייתה. נראה דריבוי המים נידון כשדה בה גרמה חיה. זה אומר החזון איש, אם מדובר על דבר שהאש חלשה, יש חסיר לבישול איתי, גם אם מדובר על ירקות, לא בשר, אבל אין סיכוי שזה יהיה מוכן לערב, כי האש כל כך חלשה שם, שזה מבשל תמיד לאט, לוקח שעות עד שזה יתבשל, במקרה כזה יהיה מותר. כמובן שאם יש כפתור שאתה יכול לשנות, שזה יהיה אחרת, זה כבר שאלה אחרת שצריך לדבר עליה. אבל בעיקרון, אם דבר מתבשל מאוד לאט, אפשר לראות אותו כיתר כדרחייתא. היתר הזה של כדרחייתא, הוא יכול להיות לכאורה יותר מצוין, כי אז יש פעמים שפתאום אדם נתקע משהו, ברגע האחרון הגיעו אורחים, לוקח את העוף, את הזה, כמו שהוא, שם על האש, צמוד לשבת, ואין שום בעיה. מותר שזה יתבשל בשבת, רק לדעת בית שמאי יש בעיה של גזירת כלים, שדברים אולי מתרחשים, להלכה אנחנו פוסקים שאין בעיה, זה מתבשל בשבת, ואין בזה איסור, כי שמת איזה חי לגמרי, צמוד לשבת. אבל החזון איש כתב משהו שקצת ערער את כל היתר הזה, ואומר החזון איש, במקרה הקודם לא מערער, המקרה הקודם הוא ישיר, המקרה של הבישול איתי, אבל המקרה של תבשיל חי, אומר החזון איש וסימן למד זין, בסעיף קטן, כף ב', כל שהגיע ליד סולדת, היינו התחלת הבישול, ולכאורה נפל בבירה דין כדרחייתא, לכאורה נפל בבור, היתר של כדרחייתא. למה? שהרי אי אפשר לצמצם, ניתן סמוך לשקיעת החמה, וכשמקדים, הרי בשל קצת קודם שקיעת החמה. אומר החזון איש, היתר כדרחייתא הוא לשים סמוך לשקיעת החמה את הקדרה, כשהיא לא מבושלת בכלל. אם זה התחיל להתבשל, אמרנו שזה גרוע, זה לא טוב. התחיל להתבשל ולא הגיע לבן דרוסאי, זה לא טוב. אומר החזון איש, איך אתה תשים את זה צמוד לכניסת שבת? הרי אנחנו מכניסים שבת מיוחד היום כמה דקות קודם. תשים את זה כמה דקות קודם, עד שבת, זה כבר מתחיל להתבשל. אז איך אתה יכול טכנית לעשות את היתר של כדרחייתא? ולכן אומר החזון איש, בגלל שאנחנו לא יכולים לשים את זה ברגע האחרון, אנחנו שמים קודם, ואם שמים קודם אז זה כבר יתבשל עד כניסת שבת, אין לנו יותר היתר של קדרה חיה, נפל בבור היתר של כדרחייתא. אמנם יש מקום לדון על דברי החזון איש האלה, משתי סיבות. סיבה אחת, שאולי שעת ההנחה היא הקובעת, אולי לא כניסת השבת בדיוק, אז מה, בשבילך כניסת שבת זה 20 דקות קודם, אתה קיבלת שבת קודם, אז זה נכון ששקיעה תהיה עוד 20 דקות, אבל אם קיבלת שבת קודם, ואז אתה שמת תבשיל ושמת אותו חי, אז גמרנו, אתה הסחת דעתך מהתבשיל, ומה זה משנה שבאמת עוד 20 דקות מבחינה פורמלית, תיכנס שבת בשקיעה. מבחינתך, שבת נכנסה כבר עכשיו, ואתה שמת עכשיו את התבשיל בכניסת שבת שלך. דבר שני, מוסכם על הפוסקים, שאם התבשיל לא הגיע ליד סולדת בשקיעה, זה עדיין כדרחייתא. ואם אדם לוקח כמה דקות לפני השקיעה ושם משהו לא מבושל על האש, על פלטה, הרבה פעמים, תלוי בגודל האש, הרבה פעמים זה לא יגיע אפילו ליד סולדת עד השקיעה, ואז היתר הזה יהיה קיים לכולי עלמא, גם לפי העיקרון שכותב כאן החזון איש. אני רוצה, לפני שאני ממשיך ועובר לפלטה של שבת, לסכם בקצרה את הדברים של תבשיל לפני שבת והתרשים שנמצא לפניכם. תבשיל חי לגמרי, שלא יהיה מוכן לסעודת שבת מותר, אבל צריך לשים אותו ממש ברגע האחרון, לא בשקיעה, אבל כשמדליקים נרות, להניח אותו כשמדליקים נרות, ואז זה בסדר. התחיל להתבשל ולא יגיע לבן דרוסאי, אסור לשים על אש לא מחוסה. 3, מבושל כבן דרוסאי, נאכל בדוחק, כלומר זה לא מבושל לגמרי, אבל זה כן התבשל, עבר חצי בישול, שליש בישול, בדוחק אפשר לאכול את התבשיל הזה, אז לרוב הפוסקים מותר לשים אותו אפילו על אש גלויה לפני השבת, אבל במקרה כזה צריך להיזהר בשבת, לא להרים את המכסה ולסגור, כי אז הוא מקרב בישול. ביארנו בעבר שאם התבשיל לא מבושל ואתה סוגר את המכסה, אתה מקרב בישול. אז דבר כזה תשים לפני שבת, אבל אל תתעסק איתו. תשאיר אותו שם כדי שלא תפתח ותסגור את הזה, רק בבוקר כשזה מבושל תפתח את המכסה. והדבר האחרון, מבושל כל צורכו ותוספת בישול גורעת עבורו, כלומר מצטמק ורע לו, זה מותר לכל השיטות, גם לחלק מהספרדים שמחמירים במקרה הקודם, וזה כולם מתירים. עכשיו אנחנו נעבור לפלטה של שבת וננסה לראות מה הדין של פלטה של שבת. האם היא נחשבת כגרופה וכתומה או לא? אם היא לא נחשבת כגרופה וכתומה, אז הדינים יהיו כמו שאמרנו עכשיו, שיש דברים שמותר לשים, יש דברים שאסור לשים, תלוי איך, תלוי מתי, מבושל מותר. אם אנחנו נגיד שזה גרוף וכתום, אז כנראה, אנחנו עוד נבאר, כנראה שיהיה מותר לשים כל דבר, או כמעט כל דבר על הפלטה לפני שבת, וזה נבאר תכף. לגבי הפלטה עצמה, הגמרא אומרת ש בדף למדבב עמוד ב', המשנה, הגמרא, שמותר לשים תבשיל על הקירה אם הוא גרף או קטם. מה זה קטם? גרף זה אומר הוציא את הגחלים. מה זה קטם שהמשנה מדברת? קטם, הכוונה שהוא שם אפר על הגחלים. לקח וכיסה את הגחלים באפר. מה זה עוזר שהוא מכסה את הגחלים באפר? אומר רש"י, או עד שייתן אפר על גבי גחלים לחסותם ולצננם. רש"י אומר, אתה שם אפר על גבי הגחלים, אתה מקרר אותם, אתה מצנן אותם. אותו דבר בטור, סימן ר' נ' ג', או קטם, פירוש שכיסה את הגחלים באפר למעט חומה. כשאתה שם אפר, אתה ממעט את החום של הגחלים. כך גם לשון השולחן ערוך, ר' נ' ג' א', או קטם, דהיינו, שכיסה הגחלים באפר למעט חומה. כלומר, מעטת את החום על ידי האפר הזה. מצד שני, יש מקום לחשוב גם בצורה אחרת. הגמרא בשבת למד זין עמוד א' אומרת, גחלים שעממו, או שנתן עליה כתורת של נאורת של פשטן דקה, הרי ככתומה. כאן מדובר על נאורת דקה של פשטן, שקשה להניח שהיא מקררת את הגחלים. אתה שם קצת שכבה דקה של פשטן, של דבר שהוא נשרף בקלות, קשה להניח שדבר כזה מקרר את הגחלים. והרמח, רבי משה כהן, שמובע בכסף משנה, חוד שבת פרק ג' הלכה ד' אומר, והטעם הנכון משום דאביד הכר, כיוון שגרף או קטם לא עתי לכתויי. כלומר, אומר הרמח, האפר הוא לא בגלל שאתה מקרר את הגחלים, אלא בגלל שיש כאן הכר. אתה שם את האפר, זה נותן לך הכר, אתה תזכור שהיום שבת, לא תבוא לחטות, עשית פעולה שמזכירה לך שבת היום, ואסור לחטות בגחלים. אז האפר הוא הכר. כך נראה גם מדברי ארן בדפלב, למדבב עמוד ב'. וכמובן שיש בדבר הזה השלכה בנושא שלנו. פלטה של שבת זה הכר מצוין. או בלך. אתה לקחת ושמת על הגז כיסוי מתכת. זה הכר מצוין. כל אחד רואה בימות החול, אף אחד לא עושה דבר כזה. מצד שני, הרבה פעמים, אולי הכיסוי מתכת הזה, לא כל כך ממעט חום, אחרי חצי שעה או משהו כזה כשהוא מתחמם, והמתכת חמה גם כן, אז אולי זה כבר לא משנה אם אתה שם על הגז או שם על המתכת הזאת. השאלה היא, האם זה נקרא גרוף וכתום או לא נקרא גרוף וכתום? אם אני דורש לצנן את הגחלים, אז אולי המתכת הזאת שאני שם על הגז לא נקראת גרוף וכתום. אבל אם אני דורש שקר בלבד, אולי זה יהיה בסדר. החזון איש החמיר בדבר. החזון איש למדזה עם תת אומר, והנה בטור כתב, דעל גבה מקרי על שפתה או על כיסוי שעל חללה. כלומר, שגם כיסוי מעל הגז עדיין נקרא לא גרוף וכתום. ומכל מקום מבואר בתור, בתור דהמיד הכיסוי לא מקרי סמיכה, אלא על גבה. על גבה זה דבר שכתוב בגמרא שאסור באופן כזה להשות, להשות על גבה. ואומר החזון איש בלמד זין, סעיף קטן י' א', שיד הנהוג בארצנו הקדושה, שפתילת האש למטה תחת הפטפוט ושופטין הקדרה למעלה על הפטפוט, והאש תחת שולי הקדרה, כלומר הבלך שלנו ששמים משהו מעל, דינו כקירה שאינה גרופה, ואף אם מעמידים פח של מתכת, ומשימין הקדרה בתוך הפח, גם אם תשים פח של מתכת כמו הבלך, הדבר הזה נקרא קירה שאינה גרופה וכתומה. מאידך, מדברי המגן אברהם, בריש נ"ג סעיף קטן למד א', עולה שתנורים שלנו, שיש מעזיבה מפסיקה בין האש, נחשבים גרוף וכתום. כותב כך גם בשם המהריל, וגם בשם התשבץ, שהרבה מקומות שמים דפים להיקרה, ומעליהם מותר להניח דברים לפני השבת, שהדבר נקרא גרוף וכתום. כך פסקו רוב האחרונים, כך פסק פשוט אגרות משה אור החיים, חלק א' סימן צדי ג', בתנורי הגז, שאין הדרך לבשל בכיסוי פח, מתכות, אין לך היכר גדול מזה, שמסלק דעתו מלחתות ואין לחוש לחיתוי, ונמצא שלפי זה יש את תנורי הגז שכיסה בפח, בפח מתכות, דין קירה כתומה. אז כך פוסק הרב פיינשטיין, שבלך נקרא גרוף וכתום, ובוודאי פלטה של שבת שנקראת גרוף וכתום. כך פוסק השמירת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף י' ז', כך פוסק הרב ווזנר בשו"ת שבט הלוי, חלק א', סימן צדיק א', כך פוסק הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר בחלק ו', סימן למד ב', וגם אומר הרב עובדיה, אין לך שום אפשרות לחטות בכלל בפלטה, איך אתה תחטא, האש לא דואכת, אתה לא יכול לחטות, וגם האש היא כל הזמן אותו דבר, אין לך מציאות של חיתוי בפלטה. יש כאלה שטוענים שאולי כל דברי החזון איש נאמרו על בלך, אבל בפלטה גם החזון איש היה מסכים, שזה נקרא גרוף וכתום. לאור כל הדברים האלה, אפשר לומר שפלטה נחשבת גרוף וכתום. עכשיו, כל זה משמעותי לפני שבת. אני עדיין לא מדבר, לא הגענו לשבת. אבל פלטה נחשבת גרופה או כתומה. האם כיסוי הכפתורים נחשב להיכר? כלומר, מה קורה אם אתה נמצא במקום שיש לך גז, אין בלך, אין אפשרות לחסות, אתה רוצה רק לחסות את הכפתורים. האם הדבר הזה מספיק? הרב פיינשטיין, בשו"ת אגרות משה אור החיים, חלק א', סימן צדי ג', אומר, זה לבד שיחסי הכפתורים ולא האש, לא יועיל. שהעיקר הוא שצריך להראות שדעתו להפחית, שזה נראה יותר בכיסוי האש. אז אומר הרב פיינשטיין, צריך לעשות פעולה באש, בגוף האש, לחסות את האש, לא מספיק שאתה מכסה את הכפתורים. אבל, א', הדבר הזה לא ברור לגמרי, ויכול להיות שאולי כן יש מקום להקל על כיסוי הכפתורים, אולי על הורדת הכפתורים, שאולי נחשב הדבר כגרוף וכתום, כך שמעתי גם פעם בשם הרב סולובייצ'יק, ויש מקום לדון בדבר הזה. אבל חוץ מזה יש כאן עוד נקודה שעל פיה אפשר להתיר. הגמרא בשבת י"ח עמוד ב' אומרת שמותר להשהות בשר בתנור שלא גרוף וכתום אם הפתח של התנור מכוסה בטיט. יש מחלוקת בין הראשונים האם זה תמיד מותר או רק בבשר מסוים. הרמב״ם בשבת פרק ג' הלכה י"ג ובעקבותיו השולחן ערוך בריש נ"ד א' פוסקים שהדבר הזה מותר רק בבשר שאם תפתח את התנור הבשר יצטנן ויתקלקל. אבל זה לא יותר גורף בכל דבר. לעומת זאת רשי בשבת י"ח עמוד ב' והרמה פוסקים להלכה שתמיד יש יותר של תוח ביתית. אם אתה סגרת את התנור ביתית, תמיד יש יותר. למה? כי כדי לחטות תצטרך לפתוח את התית הזה ותקלקל אותו. אתה רוצה שזה יהיה סגור, ואתה תקלקל אותו על ידי שאתה פותח, אז אתה לא תפתח את התנור. זה דבר שישיר, אתה תפתח את התנור רק כשאתה רוצה לאכול, אבל לא תפתח את התנור קודם. ובעקבות הדברים האלה, בעקבות היתר הזה, כותב החזון איש, החזון איש בסימן למדוו, סעיף קטן ג' שאם התקין מנעול בדלת של התנור, הרי שהדבר הזה נחשב כתוח ביתית, והתנור נחשב כגרוף וכתום. לאור הדבר הזה, אם אדם ידביק על הכפתורים דף, סלוטייפ, שכדי לפתוח את הכפתורים צריך להוריד את ההדבקה, יש מקום לומר שזה עוד סיבה להקל שהדבר נחשב כתוח ביתית. אומנם זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בכל אופן, כיוון שיש כאלה שמתירים בכל מקרה לגבי כיסוי הכפתורים, אז יש מקום לומר שאם אתה מדביק את הכפתורים, שהדבר הזה נחשב כמו המנעול שדיבר עליו החזון איש, ויהיה כאן היתר של תוח ביתית. כן.
אבל אתה לא מקלקל שום דבר אם אתה מוריד את המדבקה.
נכון, אבל בעקבות דברי החזון איש, אנחנו מבינים שכנראה עצם זה שצריך לעשות עוד פעולה, החזון איש מדבר על מנעול, שאתה לא מקלקל, בעקבות דברי החזון איש, אנחנו מבינים שעצם זה שצריך לעשות עוד פעולה כדי לפתוח, זה כבר תזכורת מספיקה. עכשיו, כל הדברים האלה מספיקים על לפני שבת. על שבת לא דיברנו. אבל לפני שבת אפשר לסכם ולומר, פלטה של שבת נחשבת כגרוף וכתום, בלך נחשב כגרוף וכתום, סתם כיסוי הכפתורים לא ברור, אבל אם תדביק אותה ממש, שצריך לעשות פעולת הסרת הדבקה, ועוד יותר, אם תוריד את הכפתורים בכלל, לא יהיה כפתורים, יש הרבה תנורים שאתה יכול לתלוש את הכפתורים, לשים במגירה. זה, יש כאלה שעושים כשיש ילדים קטנים באים לבית. אוהבים ככה, ילדים, בנים בעיקר, אוהבים לפתוח, לסובב כל כפתור שהם רואים, אז יש כאלה שמורידים. אתה מוריד את הכפתור, אז בכלל אתה, כדי לחבות, להדליק, תצטרך לחפש את הכפתור, לשים, תצטרך לעשות עוד פעולה. כל הדברים האלה מסתבר שניתן לראות אותם כגרוף וכתום, כדי להתיר לפני שבת, לשים גם תבשילים במצבים שונים, ובעזרת השם, מה שאנחנו נעשה בפעם הבאה, אנחנו צריכים לגמור עוד משהו קטן מאוד שלפני שבת, אבל משהו מעניין שסיפרתי לכם על הפעם שעברה, ולא נספיק לעשות אותו עכשיו. אחרי שהגדרנו פלטה כגרוף וכתום, לכאורה אפשר לשים כל דבר על הפלטה בכל מצב. מה, איך שאתה רוצה תשים, יתבשל בשבת, לא, איך שאתה רוצה. אבל עדיין יש לו נקודה אחת שכמעט הביאה לגירושין בין שני בני זוג, שבאו לרב סולובייצ'יק בבוסטון בוויכוח על הדבר הזה, וזה דבר שאנחנו נראה אותו בתחילת השיעור הבא, ואחר כך נעבור לשבת עצמה, כשבשבת יש לנו גם עניין של חזרה, דברים שהיו על הפלטה והורדת ואתה רוצה להחזיר, וגם דברים של נתינה לכתחילה של חימום אוכל בשבת.